שלום לכולם, אנחנו היום בפרשת וירא, בראשית י"ח, פסוק א', וירא עליו אדוני באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. פרשת וירא תמיד יוצאת בחודש חשוון, וחודש חשוון זה חודש לא פשוט, הרבה לחץ, הרבה שינויים, לפעמים גם משברים, נפילות, חשוון, אבל כאן יש משהו עוד יותר עוצמתי. פרשת וירא כוללת כמה סיפורים שכולם מחוברים, כמו שאנחנו נראה היום, והם חלק מהבנייה של בעצם מי שאנחנו ומה שאנחנו. אנחנו מתחילים בסיפור של ההתגלות של שלושת המלאכים לאברהם אבינו. אברהם אבינו זה היום השלישי אחרי הברית, מילה, קראנו על הברית בסוף פרשת לך לך. אברהם אבינו יושב כפתח האוהל, יש לו התגלות אלוקית, נבואית, ואז המדרש אומר שהוא לחוץ שאין אורחים. למה אין אורחים? חם מאוד היום. למה חשוב לנו לדעת כמה חם? יש פה ראייה, וירא זה ראייה. ראייה יכול להיות השפעה נבואית. שאם יש לך כלי מספיק כשיר, אתה רואה דברים בגדול, אבל אנחנו יודעים שיש גם ההפך. כשאתה רואה דברים שאתה לא מסוגל לראות, זה שורף אותך. ואז חם מאוד, כי נשרף לך נשרף לך המוח, כי אתה רואה דברים שהמוח שלך לא מסוגל לעכל. ואז אנחנו יודעים שזה מאוד קשה להתעורר. יש אפילו את הביטוי שאומר, אם יותר מדי חם, אז תצא במטבח, כי אתה לא מסוגל לעמוד בעוצמה של האירועים ובעוצמה של הגילוי של האמת. ולכן אנחנו צופים, בעיקר בתקופה הזאת, התגלויות מצד אחד של דברים שמאוד קשים, לא כל אחד להתמודד איתם, וכמו שאמרנו בעבר, הכל תלוי באמונה. ככל שהאמונה של האדם יותר גדולה, בטוב, בבורא עולם, בחיבור לעץ החיים, כך, איך אומר רבי שמעון, נשא רבי שמעון ידיו ברכה ואמר, אוי למי שיהיה בדור הזה, ואשרי מי שיקרא ויוכל להימצא באמונה. אותו דבר, בפרשת כי תבוא, מופיע גם כן, שאנחנו נעמוד בתקופה הזאת, שאנחנו בעיצומה של תקופת מעבר מאוד מאוד עוצמתי, וזה גם מופיע פה בפרשת וירא, כל מיני דיונים על תקופת המשיח ועל התקופה הסוערת שבה אנחנו נמצאים, ועל השלבים של התקופה, וזה בעצם מי שמחפש משיח שיבוא, פתאום יהיה, אתמול היה בלגן, היום יש משיח והכל נרגע, זה לא עובד ככה. יש שלבים, קמעה קמעה, זהר זהר, כמו שהגמרא אומרת, זה כמו שהולך איזה זוג של תנאים או אמוראים, לא זוכר בדיוק, בדרך, והם רואים איך השמש עולה. היא לא קופצת לאמצע השמיים בבת אחת כמו בסרטים מצוירים מסוימים, אלא לאט לאט יש טיפה של אור במזרח, והאור הזה הולך ומתפשט, הולך וגדל, הולך וגדל, ואז השמש זורחת. בהתחלה זה רק כזה נקודה של אור, וזה הולך וגדל, ואז היא עולה מעל האופק, ולאט לאט עד שהיא עולה למרכז השמיים. כך תהיה גאולתם של ישראל, וכך גם כל התהליך, הזוהר מסביר לנו, של בניית התודעה של המין האנושי. אז עוד פעם, בואו נחזור למה שיש לנו. אברהם, יש לו התגלות כפתח האוהל, ביום השלישי אחרי ברית מילה, שזה הכי כואב, ולחוץ מזה שאין אורחים, תכף נדבר למה זה חשוב, דיברנו על כך בשנים קודמות גם כן, ואז מגיעים שלושה מלאכים שנראים לו כשלושה בני אדם. אברהם בטוח שהם בני אדם, לכן הוא רץ להאכיל אותם, ואז הם מבשרים על בואו של יצחק. אחרי הסיפור הזה, זה ממשיך אל עניין של סדום ועמורה, סדום ועמורה, חורבן סדום ועמורה. לפני כן לוט ניצל, ואז קורה אירוע די קריטי, שהוא נראה פה כאילו אירוע שולי, אבל הוא לא שולי, הוא קריטי. בואו נראה מה האירוע. אברהם מתווכח עם בורא עולם, פעם ראשונה בהיסטוריה שאדם יש לו מעמד כזה של לקחת אחריות, זה הכוח של הברית, על מה שקורה. הוא לא מצליח לעצור את חורבן סדום ועמורה. לוט ואשתו, שתי מותם ניצלים. אשתו מסתכלת אחורה, למרות שאמרו לה שלא, עופרת הנציב מלח, ואז הם בורחים לו עוד למערה, לוט ושתי בנותיו. המלאך מחביא אותם, ואז לוט ושתי בנותיו בטוחים שהם אחרונים מבני אדם שנשארו בחיים. פרק י"ט, פסוק למד א', ותאמר הבחירה לצעירה, אבינו זקן ואיש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ. פסוק למד ב', לך נשקה את אבינו יין ונשכבה עמו ונחיה מאבינו זרה. פסוק הבא, ותשכנה את אביה יין בלילה ההוא, ותבוא הבחירה ותשכב את אביה ולא ידע בשכבה ובקומה. וכאן מעל המילה ובקומה, מעל הוו שבאמצע המילה, יש נקודה. שהנקודה הזאת מצביעה על כך שיש פה איזה משהו מעבר, משהו מעל לשורה, משהו מהעולם העליון. כי מה שקרה, היא נכנסת להיריון, לילד היא קוראת מואב, והוא אבי האומה שנקראת מואב. ומה שחשוב כאן, שהנקודה הזאת מסמלת לפי הזוהר, שהיה שם ניצוץ בתוך המעשה הנורא הזה של בת ששוכבת עם אביה, מביאה ילד לעולם ועוד לא מתביישת לקרוא לו מואב, שהוא הגיע מאב. אבל שם היה ניצוץ של קדושה, שבדרך עקומה לחלוטין ירד לעולם, והניצוץ הזה משתחרר ממואב, מאות שנים יותר מאוחר, כאשר רות המואבייה מתגיירת, ואז היא מתחתנת עם בועז, ומשם יוצא דוד המלך, מלכי בית דוד ומשיח בן דוד, מאותה נקודה. כלומר, יש פה עניין בעל משמעות אדירה. בהיסטוריה של המין האנושי, דווקא במעשה העקום הזה, שיצא מהחורבן של סדום ועמורה, מזה יצא משיח בן דוד. סיפור הבא זה סיפור של שוב אבימלך, עוד פעם עם אבימלך בן איך פלישתים. העניין של פלישתים והתפקיד של מי שגר באזור הזה, בתור קטליזטור בהתפתחות של עם ישראל, כמו שאומר הגאון מווילנה, מי שגר בארץ פלישתים, יש לו תפקיד, היה לו תפקיד. כי ללא ההתקפה של הפלישתים על עם ישראל, ללא זה שהם לקחו את ארון הברית בשבי והחריבו את שילה, לא היה מצב שבו עם ישראל נאלץ, ומקבוצה של 12 שבטים, שכל אחד עסוק ב... גפנו ותאנתו באופן ככה חבורה של משפחות חסרות מטרה מי יודע מה, והם הופכים לעם תחת שאול המלך ואחר כך תחת דוד המלך. הם מתגבשים ואז הם הופכים לממלכת דוד ושלמה. אומר הגאון מווילנה, בזכות, אם לא הפלישתים היו מאיימים ותוקפים את 12 השבטים, לא היינו מגיעים לאותו מקום של מלכות בית דוד והקמת המקדש ועוד דברים אחרים, שבעצם אנחנו לא מזהים את עצמנו ללא זה. לעתיד לבוא, אומר הגאון מווילנה, גם מי שיעבור גר בארץ פלישת, באזור פלשת, יתקיף את עם ישראל ויעלת את עם ישראל לקחת את המעמד הזה של הנהגה וצבא וכוח וקביעה של ההיסטוריה, לא רק במזרח התיכון אלא בעולם כולו, והכל דווקא בגלל הקטליזטור של מי שיושב בארץ פלישתים. וכאן מופיע חלק הקדום של אבימלך מלך פלישתים, שכל הסיפור של שבע הבארות, ואחר כך מגיע הסיפור של לידת יצחק, פרק כ"א, והשם פקד את שרה. מכאן יש לנו קריאה, זאת גם הקריאה בראש השנה, תכף נגיע לעניין של ראש השנה, יום הדין, וביום האלף של ראש השנה זה לידת יצחק. יש לנו גם את הסיפור של יצחק גדל, ושרה מבינה שיצחק וישמעאל לא יכולים לגור תחת קורת גג אחת, מסוכן מדי, וישמעאל צריך לעזוב. הוא לא יכול להישאר פה בבית. וישמעאל מוותר בסופו של דבר והוא הולך לערב. ומכאן יוצא אומת ישמעאל. אחד הדברים שאנחנו יודעים על ישמעאל, שהרי ידוע למשפחת אברהם, אותה הבטחה, אותה התגלות, אותה ברית, ברית בין הבצרים, בין הבתרים, גר יהיה זרעך בארץ לא להם. שאברהם שואל, במה יירשנה? ומה התשובה המוזרה הזאת? גר יהיה זרעך בארץ לא להם 400 שנה ועבדום ועינום. ומסביר בעל הסולם, הרב אשלג, אברהם אבינו אומר, אני הגעתי לארץ ישראל ולירושלים שלם, הגעתי אחרי ייסורים עצומים, ארץ ישראל נקנית בייסורים, כדי להגיע למדרגה של לזכות בארץ ישראל ובקדושתה, זה לא דבר שנקנה בחינם. אז אני יודע שעברתי קשה, דברים קשים מאוד כדי להגיע לזה, אבל בניי, איך הם יגיעו לזה? עונה לה הקדוש ברוך הוא, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינום וכו'. אל תחשוב שגם להם זה יגיע בקלות, הם יהיו עבדים, הם יעונו ויהיו עבדים, ויסבלו, ואחר כך הם יוכלו להגיע, לזכות, לרכוש את ארץ ישראל. לא בחסד, אלא בזכות. גם ישמעאל וגם עשיו, לא דורשים את הזכות על הארץ, כי הם לא מוכנים לעבור את 400 שנה של עבדות ועינוי ועוני וכן הלאה. ולכן ישמעאל בחייו לא דורש זכות על הארץ, הוא הולך לערב. עשיו יותר מאוחר לא דורש זכות על הארץ, הוא הולך לאדום. ומשאירים לעם ישראל את ארץ ישראל. יותר מאוחר, אלפי שנים יותר מאוחר, פתאום הם טוענים, לא, זה גם של, זה שלנו, זה לא שלכם. אוקיי, גם בזה יטופל. ואז הקטע השני, חלק השני, שנקרא ביום השני של ראש השנה, ויהי אחר הדברים האלה, פרק כ"ב, ואלוהים נישא את אברהם, סיפור עקדת יצחק. כל הסיפורים האלה הם חלק מתהליך בלתי נמנע, ובואו נקרא את הזוהר שיסביר לנו איך זה קשור לחיינו ומה אנחנו עושים עם זה. קודם כל, נתחיל עם עצם זה שהזוהר מזכיר לנו, יש פה תהליך אבולוציוני של בעצם ההשתלשלות של התודעה האנושית, שזה מה שבעצם קובע. אנחנו מתחילים מסעיף א' בפרשת וירא בזוהר. רבי חייא פתח, ציטוט משיר השירים, פרק ב', הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע, וקול התור נשמע בארצנו. מעבר לכל ספק, מדובר פה על בור האביב. לא בדיוק, הניצנים נראו בארץ, כד ברא קודשא בריך הוא עלמא, יהב בארה כל חילה להתחזה לה. וכל אהבה בארה, ולה פיקת איבין בעלמה, עד ידתברא אדם. כיוון דתברא אדם, כל ההתחזה בעלמה, והראה התגליית, איבהה וחילה עד התפקדו בה. תרגום. מה פירושו הניצנים נראו בארץ? כאשר ברא הוא חוזר לבראשית, להבין שיש פה מהלכים ותהליכים של התפתחות של היקום כולו. כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, נתן בארץ כל הכוח הראוי לה. הכל היה בארץ. אבל לא הוציאה פירות בעולם עד שנברא האדם. על כך, מה שדיברנו על כך בפרשת בראשית, יש דומם, צומח, חי, מדבר. כל זמן שהיה תהליך שלא ברור, מי שלומד מהצד של פיזיקה קוונטית ועקרון אי הוודאות, אם עץ נפל ביער ולא היה שם אף אחד, האם הוא השמיע הקול? ההיגיון אומר שבטוח שהוא השמיע הקול. אבל תורת הקוונטים אומרת, אם לא היה מי שמדד את זה, אם התודעה, אם תודעה אנושית לא מדדה את זה, אין לך הוכחה שזה היה, זה לא, יכול להיות שזה גם לא היה. כל התהליך של האבולוציה, בעצם מה שהתורה אומרת, הזוהר אומר, היה. האם זה היה בצורה שאנחנו מדמיינים? אין לך הוכחה לזה, כי לא הייתה תודעה אנושית שעדה לזה. אלו המילים של הזוהר, זה בעצם, אם לא גילו את תורת הקוונטים, לא היינו מבינים על מה הזוהר מדבר. הפיזיקה המודרנית אומרת, יש מצב של סופרפוזיציה, שהדבר קיים, אבל לא ממש. רק ברגע שהתודעה מזהה את הדבר, הדבר מתגשם. מתגשם, כלומר, ממשהו אתרי למשהו גשמי שהוא מדיד. קשה לתפוס את זה, אבל צריך ללמוד הרבה פיזיקה בשביל זה. עד שנברא האדם שיכול היה למדוד, לתת שמות לדברים, הכל היה בסופרפוזיציה. כלומר, הכל היה במצב של אנרגיה פוטנציאלית, ולזה נקרא ניצנים נראו בארץ. הניצנים עוד לא נראו. זה השלב שעוד לא נראו. כיוון שנברא האדם ונוצרה תודעה אנושית, והאדם יכול לתאר מלשון מתאר של גבולות. זה הפרח הזה, וזה הפרח הזה, וזה בעל חיים הזה, וזה בעל חיים אחר, וכן הלאה. הכל נראה בעולם שהארץ גילתה פירותיה וכוחותיה שנפקדו בה. אז כמה זמן נמשך התהליך של הבריאה והאבולוציה? אם לא היה שם מישהו שמדד את הזמן, אין לך שום יכולת לטעון שאתה יכול למדוד את הזמן הזה. זה לא אני אמרתי, זה פיזיקה קוונטית. אז נאמר הניצנים נראו בארץ, שהופיע האדם. כן, זה לא נתנו השמיים כוחות לארץ, עד שבא אדם. וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ. שיח? דיברנו על כך, שיח השדה זה שיח מלשון דיבור. עד שהאדם לא הגיע ושוחח, ותיאר מלשון מתאר, ונתן שמות וגבולות, זה היה במצב של ניצנים לפני שהם הנצו. המציאות קיימת עם הופעתה של התודעה שמודדת אותה. למה זה חשוב? זה חשוב מכיוון שהמדע המודרני מגלה לנו שאם תחשוב טוב, יהיה טוב. כלומר, התודעה היא שקובעת את המציאות. המלחמה בעולם היום, היום הולך ומתברר מלחמה על התודעה, על הגישה לאמת והגדרה של האמת. לכן, החלק שהוא מה שנקרא, שמתנגד לאבולוציה, להתפתחות של המין האנושי, מנסה לטשטש את האמת. להגיד שאין אמת, לבטל את האמת, ולכן גם לבטל את הברית. שאנחנו לומדים כאן מפרשת לך לך ומפרשת נוח, שכאשר לאדם יש ברית עם הערכים האוניברסליים של יושרה ואמונה והגינות וכיבוד זכותו של האדם האחר של הזולת לאושר, וגם כיבוד זכותו של האדם לאושר, כל זמן שהאדם אין לו את זה, ואז הוא טוען שהאמת היא אמורפית, אין לה צורה. אי אפשר לתאר אותה. לאחד זה ככה, לאחד זה ככה. זאת אומרת, שכמו שאנחנו רואים, דברים שפעם היו בלתי ניתנים לתפיסה, לא יכול להיות. והיום זה כשר למהדרין, זה בסדר גמור. ואז אנחנו מגיעים למצב של להכשיר שוב ושוב דברים שהמין האנושי עבר אלפי שנים כדי לתאר אותם כזה טאבו, זה לא עושים, ייהרג ובל יעבור. והנה, האמת מיטשטשת בכוונה תחילה, כדי שאז הכל אפשרי, ואין ברית. אין ברית ואין אמונה ואין חיבור, המחיר הוא גבוה מאוד. ובואו נראה את זה כך. איך אנחנו רואים? אנחנו רואים שהנה, אברהם אבינו הזוהר מתאר מגיע אחרי תהליך אבולוציוני. נברא האדם, האדם חוטא, כל האדמה מתקללת עבורו, כי התודעה האנושית ברגע שהיא מושחתת, הכל נהיה מושחת. והכל נהיה לא מתפקד. והכל, כלומר, כן, יש קשר בין האקלים לבין התודעה האנושית. יש קשר בין מזג האוויר לתודעה האנושית. יש קשר בין מה שקורה בעולם לבין הצורה שאנחנו נוהגים איש ברעהו. אז מה זה עת הזמיר הגיע? פירושו סעיף ג' שנתקן תיקון של שירות ותשבחות. כשיש בני אדם שהם בהודיה לבורא עולם, והם מודעים לכך שכל שפע הוא תולדה של השפע הרוחני העליון שיורד ומחלחל בעזרת התודעה האנושית אל המציאות הגשמית, ברגע שזה נמצא, יש שפע ויש ברכה. אבל את הזמיר זה גם זמיר מישון מזמרה, לזמור, לזמור את האורלה, לזמור את ה... את... יש דברים שהם שקר, יש דברים שהם צריכים להיות מוסרים מחיינו כאמרה שממש. אין כזה דבר הכל יחסי. יש אמת יחסית ויש רע יחסי. לא, לא, לא. יש דברים שאי אפשר לחיות איתם. כיוון שבא אברהם מיד הניצנים נראו בארץ. פירושו נתקנו ונתגלו כל כוחות הארץ עד שאברהם לא הגיע למצב של ברית אמיתית עם בורא עולם וערכיו. הזוהר אומר, כן, זה כמעט הופיע בזמן של נוח, אבל נוח נפל. והעולם חיכה לאברהם כדי להוציא את זה לפועל. והיינו בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא שיעמול עצמו. אנחנו יודעים שזמיר פירושו קריטה, לזמור, מזמירה, קריטת העולם. כיוון שהגיע הזמן ההוא שהברית נמצא באברהם, דיינו שנימול, אז נתקיים בו כל הכתוב הזה. הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע, נתקיים בו כל הכתוב הזה. הדיבור של הקדוש ברוך הוא היה בהתגלות אליו. עכשיו שהעולם סוף סוף התייצב, מתגלה אליו בורא עולם. כלומר, יש דיון בין פרשת וערה לוירה, שפרשת וירה אנחנו רואים במפורש, וירה אליו השם באלוני ממרא, הפרשת וערה, שם בורא עולם אומר למשה, וערה אני נראיתי לאברהם יצחק ויעקב באל שדי ושני, ששמי השם לא נודעתי אליהם. וזוהר מסביר שנכון שהתגלה אליו השם, אבל במדרגה הרבה יותר נמוכה מאשר עכשיו, שזה המדרגה של יציאת מצרים. ישנם תהליכים. למה התהליכים האלה? הם תהליכי ההתפתחות וההשתלשלות של התודעה האנושית, של לקיחת אחריות של האדם. על התודעה שלו, מכיוון שהתודעה שלנו יוצרת את המציאות שלנו. והזוהר ממשיך ומסביר לנו עוד דבר מאוד חשוב. הוא יושב כפתח האוהל, שנעשה פתח לאורות, כחום היום, היינו שהאיר האור. עכשיו יש פה שתי גרסאות. גרסה אחת של הזוהר, שהאיר האור שהגיע פה, והחום הוא תולדה בעצם של דינים. יציאת השמש מנרתיקה. מהו נרתיקה של השמש? היום אנחנו יודעים. השמש, הקרינה שלה הורגת. בלי שכבת האוזון, בלי האטמוספירה, השמש הורגת. אנחנו יודעים שלהיחשף לשמש הרבה זמן, בלי צל, זה מסוכן לאור. אסטרונאוט שנמצא בחלל החיצון חייב להתגלות לשמש רק עם חליפת חלל, כי אחרת השמש תטגן אותו בצ'יק צ'אק. זה הערה שהיא הערה, שאנחנו מדברים על הערה, ריש א' ה', אור דה חוכמה, מדרגת הראייה. יש ראייה, חוכמה, שמיעה, בינה, ריח, זה אנפין, ודיבור, אותם, זה מלכות. אז הראייה זה מדרגת החוכמה. אור דה חוכמה, כוונה להארה אלוקית חשופה, ראשונית, גולמית, היא שורפת. כי אין או החוכמה מאירה אלא בנרתיק מחסדים, וכשמאירה בלי חסדים, היא שורפת, בסוד הכתוב, כחום היום. בראש השנה מאיר בורא עולם את כל השפע לכל השנה, זה הארה שיכולה להיות שורפת. אלא אם כן האדם מאזן את ההערה הזאת על ידי עשיית חסדים, צדקה תציל ממוות, ותשובה ותפילה וצדקה משנים את רוע הגזרה. ואנחנו על ידי התשובה, אנחנו משתמשים בתקיעות שופר. תקיעה כנגד אברהם אבינו, שברים תרועה יצחק דינים, תקיעה יעקב, אברהם, יצחק ויעקב, ימין, שמאל ואמצע. מה החידוש שמופיע כאן, וזה בעוצמה אדירה, יש פה שני סוגים, אפשר להגיד חימום, נחזור אחורה לסעיף י"ב בזוהר, כחום היום אנו שעיר הימין, מדרגה שווה מתחבר בה, פירוש אחר, כחום היום, היינו בשעה שנתקרבה מדרגה למדרגה בתשוקה, מזו אל זו. דיינו מזה אנפין אל הנוקבה. אז נאמר להם כחום היום. אני אסביר. כאשר אברהם מושיט את הסכין לשחוט את בנו יצחק, מופיע מלאך השם ואומר, אל תשלח ידך אל הנער. יש פה עיקרון עצום. בואו נסתכל על זה. אנחנו יודעים שהרוע יש לו מנגנון השמדה עצמי מובנה. אימפריות רשע, כמו האימפריה הסובייטית למשל, או האימפריה הרייך השלישי, יש להם מנגנון השמדה עצמי. הרשע של האימפריה של הרייך השלישי היה הרבה יותר מזוקק, ולכן הוא שרד 12 שנה רק. הרשע של האימפריה הסובייטית היה פחות מזוקק, הוא שרד יותר זמן. גם כן, לא הרבה זמן מבחינת ההיסטוריה של המין האנושי. הרבה אימפריות, האימפריות העתיקות של בבל ורומא ויוון וכולי, היו מבוססות על שיעבוד, ניצול, לקחת עמים שלווים ולהפוך אותם לעבדים על האדמה שלהם. קולוניאליזם. הכלכלה של האימפריות העתיקות הייתה מבוססת על רוע צרוף. אנחנו מנסים להדיר אותם, התקופה הקלאסית וכולי. מי שילם את המחיר הזה? כמה עמים עבדו לעולם? פשוט עבדו. עם ישראל זה העם היחיד ששרד. ופה, לא רק שהאימפריה הרומאית לקחה את האדמה, היא גם לקחה את התורה, את התנ״ך, והפכה אותו לדת המדינה של האימפריה הרומאית הקדושה, הנצרות, שהעבירה את מקור מרכז העולם אל רומא. אוקיי? זה אימפריאליזם, זה קולוניאליזם. מה קרה איתם? זה הצליח להחזיק מעמד עוד קצת, והם קרסו, וזה ממשיך לקרוס. הרוע קורס כי הרוע בנוי על קו שמאל, שמסומל על ידי יצחק. חייבים קו שמאל, אבל הקו שמאל כשהוא לעצמו בלבד, זה אור דחוכמה, ואור דחוכמה שורף. מה עניין הנער? הרי יצחק בעקדה היה בן 37 שנים. כי אנחנו יודעים שאיפה אנחנו מוצאים השתוקקות והתלהבות ותאוות עצומות, החשק הזה לחוות את החיים בשיא מילואם. אצל הנוער. אצל הנוער. ומה הבעיה? שזה נרגע. וזה הופך להיות לציניות, וזה הופך להיות לייאוש, וזה הופך להיות לטמטום, מלשון אטימות, וזה הופך להיות לאדישות. מדוע? כי אחרי כל היי יש ביי. ושיש שריפה של אור דחוכמה, שאתה מתחבר לאור האלוקי, ללא הנרתיק, ללא כיסוי של חסדים, אתה נשרף. ואז אתה מאבד את ההשתוקקות, את החשק, אתה מאבד את החיות שלך. אברהם אבינו חווה את החום הזה, את הבערה הזאת, את ההשתוקקות הזאת. ואז הוא מבין, כי הוא אברהם, ודיברנו על כך בפרשת לך לך, הוא לומד את החוכמה של מסופוטמיה. הוא יורד למצרים, הוא לומד את החוכמה של המצרים. ודרך העבודה האישית שלו, הוא לומד את החוכמה החדשה. החוכמה הסינתטית, שמסנטזת, שאומרת כן, השתוקקות, לאן ההשתוקקות? אתה רוצה את האור האלוקי. הרי קל וחומר בבנו של קל וחומר, האור האלוקי יותר חזק מהאור של סמים ושל יין ושל כסף ושל יחסי מין ושל כל דבר. זה אור עצום, זה בעצם המקור של כל השתוקקות והתעוררות של תאווה. אבל אם לא תבנה לו נרתיק, זה ישרוף אותך. אברהם אבינו חווה את החום של האור האלוקי האדיר של החוכמה, שמתגלה אליו, נבואה, זה חוכמה, ראייה, הרואה, זה הנביא. ואז הוא נלחץ. הוא לא יודע שאם אתה רוצה שיהיה לך טוב, תדאג שלמישהו אחר יהיה טוב. אבל הוא לחוץ, חם היום, אין אורחים. איך אני אוכל לעשות משהו טוב למישהו, אין אף אחד? ובורא עולם עושה לו נס ושולח לו שלושה מלאכים בדמות בני אדם. והתגובה של אברהם, ויקום וירץ לקראתם, כאילו חייו תלויים בזה, כי חייו תלויים בזה. הוא רץ להאכיל אותם, להשקות אותם, לטפל בהם. כל זה כדי לייצר את האור דחסדים, מעשה אבות סימן לבנים. זה לא סיפור על אברהם אבינו, סיפור עלינו. כאשר אנחנו עוברים את השריפה של ההתגלות, שפתאום מתגלה לנו איפה טעינו, פתאום מתגלה לנו כמה חשבנו בצרות אופקים, כמה בעצם פספסנו את הדרך של החיים, כמה איבדנו את החשק לחיות ואת ההתלהבות מהחיים, ואת להט הנעורים. ואיך אומר הסיפור בעקדת יצחק? אל תשלח ידך אל הנער. מספיק שעקדת אותו. ברגע שאתה עוקד את הנערות, את ההתלהבות, את ההשתוקקות, את התאווה האדירה להגיע להי, אתה עוקד אותה. אברהם עוקד את יצחק. החסד עוקד את הגבורה. הנתינה שולטת, משתלטת על הלקיחה. כלומר, אתה רוצה שיהיה לך טוב? תדאג שגם לאחרים יהיה טוב. שורף לך, קשה לך, הייאוש תוקף אותך. אתה מרגיש שבא לך כבר לזרוק את הכל. תעשה חסד לזולת. אל תבקש מהם דבר. תעשה חסד לזולת, כי זה אתה עושה את החסד כדי להתחבר. אתה לעלות על הרשת של עץ החיים. זה מה שאברהם עושה. הוא בעצם מתחנן לאורחים. הוא מתחנן, תעשו לי טובה, תצילו אותי. אל תעבור מעל פניי, בואו, תהיו איתי. תנו לי להאכיל אתכם. הוא לא דורש מהם שום שכר. זה מהו ומה התוצאה? אחד מהמלאכים מרפא אותו. אחד מהמלאכים מבשר לו, פותח את הפתח. והשם פקד את שרה. בדרך, הוא רץ אחרי בן בקר, במסירות נפש עצומה כדי להביא אותו לאורחים, והוא נכנס אחריו למערת המכפלה ומגלה אותה. כלומר, כמה מתנות אברהם מקבל ברגע שהוא בעצם מייצר את המטר. כלומר, מלשון הגשמם, גשם, מטר, מטר מטריאליזם. הגשם מלשון הגשמה. כל הרעיונות האדירים האלה מוגשמים. הטוב והשפע של הברית, של הזכות, של החיבור לבורא עולם, עם הנתינה, ואז זה מתגשם במתנות שאפשר לגעת בהן, למצוא פיזית את מערת המכפלה, את הפתח לגן עדן. פיזית, שאישה בת 90 יולדת לבעל בן 100, ילד בריא שהופך להיות שוב למרכבה כמו שאביו אברהם הוא מרכבה. מרכבה, כלומר שהוא מסוגל להרכיב תודעה אנושית עם תודעה אלוקית. ואז הסינתזה הזאת, כלומר בפרשה הזאת, אנחנו רואים מה... שהזוהר אומר לנו ככה. בואו נסתכל על זה. כאשר המלאכים מתיישבים, ואז הם שואלים, איה שרה אשתך? ואמרו אליו, איה שרה אשתך? ויש שלוש נקודות מעל אליו. שוב שלוש נקודות. אחת מעל האלף, אחת מעל היוד, אחת מעל הוו. היום. אומר הזוהר, שלוש הנקודות האלה זה בעצם סימן ששלושת המלאכים בעצם מסמלים את ה... הנה הגיע הזמן של הרעיון הזה של שלושת הקווים. ימין, שמאל ואמצע. אברהם, יצחק ויעקב. הסינתזה שאנחנו פה בעולם, כן, לתת. אבל הנתינה היא אמצעי, לא מטרה. מחשבת הבריאה היא להיטיב לנבראים. אל תשלח ידך אל הנער. נבראת כדי שהתלהבות הנעורים תהיה שם, אבל שהיא תהיה שם עם מקום של חשק והתלהבות ותאווה עצומה לחיבור. אבל בעקדה. מה זה עקדה? התניה. אתה רוצה שיהיה לך טוב, תדאג שלחיים יהיה טוב. זה אין שום בעיה שאדם יש לו התלהבות עצומה וחדוות נעורים. להתלהב מקריירה, להתלהב מכל דבר שבעולם. כל זמן שזה הולך ביחד עם נתינה, חסד, השפעה לזולת. שיש איזה שני אלה מחוברים, מסונתזים, שאתה נותן, אתה מקבל, ושאתה מקבל, אתה נותן. אתה יוצר עכשיו אברהם חסד, יצחק גבורה, ויעקב, זה אותו מצב שהנתינה היא קבלה, והקבלה היא נתינה. כמו שהמילה ונתנו היא פלינדרום, אפשר לקרוא אותה אותו דבר בשני הצדים. כשאתה נותן, אתה מקבל, כשאתה מקבל, אתה נותן. כשאתה נותן, אתה מבין שאתה בונה לעצמך את הכלי של הקבלה. וכשאתה מקבל, אתה מבין שאתה עושה נחת לבורא עולם, כי הוא ברא אותך כדי שתקבל, ולכן אצל אנשים כאלה, כמו אברהם, יצחק, יעקב, הנעורים שלהם, חדוות הנעורים שלהם, נמשכת לגילאים מאוד מתקדמים. זה בעצם הסוד של נעורי נצח. הסוד נמצא כאן. הסוד נמצא בהבנה הזאת של, כן, כחום היום, צד אחד זה ההתייחמות וההשתוקקות של מלמטה למעלה של האדם, הנעורים האלה, שאפשר לשמר אותם בתנאי, שהם עקודים על ידי החסד. כשאדם שומר על הברית, אלה הם עקרונות אוניברסליים, קוסמיים. אי אפשר להתווכח איתם, אוקיי? ואז בעצם אתה מבין שאינדיבידואליזם הוא קדוש. כל זמן שאתה מבין שזה חייב לבוא ביחד עם דאגה לקהילה, לחברה, למדינה, לאנושות. זה לא יכול זה במקום זה. זה לא יכול להיות זה על חשבונו של זה. שאברהם הולך לשחוט את יצחק, הוא חושב שהנה רק חסד. והזוהר אומר, והאלוהים ניסה את אברהם. ניסה משום נס. אברהם, תוך הסיפור של העקדה, עלה לנס, הוא הבין שהוא חייב לכלול בתוכו גם את הגבורה. חייב לכלול בתוכו את העניין שבורא עולם ברא אותך לקבל. אתה לא יכול רק לתת. אתה חייב להתגבר על הדין. אתה חייב להתגבר על היצחק שבתוכך, לא לבטל אותו, לעקוד. לא לבטל את הרגש וההתייחמות של ההתלהבות, התלהבות, התייחמות וכן הלאה. זה הולך ביחד. ככה אתה משמר את הנעורים. רק כשאתה נמצא במקום הזה, אתה יכול ליצור מערכת שהיא בונה את עצמה, מחזקת את עצמה, עם הזמן, כי היא הולכת ומתעצמת ככל שהיא הולכת וגדלה, ולא הולכת ומושחתת. לכן, כל זה קשור, קשר, כמו שאמרנו, עם הרמז של משיח בן דוד, ועל כך הזוהר יסביר לנו בהמשך. נמשיך בסעיף פ' בזוהר הסולם. אמר רבי אבא, יום אחד פגשתי עיר אחת מאותן שהיו מבני קדם, ואמרו לי, מאותה חוכמה שהיהודים ימי קדם, ומצאו ספרי החוכמה שלהם והגישו לי ספר אחד. והיה כתוב בו כי כאין מה הרצון של האדם מכוון בו בעולם הזה, כן ממשיך עליו רוח מלמעלה. תחשוב טוב, יהיה טוב. חשיבה חיובית מביאה גדולה, פרנסה והכל. כן אותו רצון שנדבק בו, אם רצונו כיוון בדבר עליון קדוש, הוא ממשיך עליו אותו הדבר מלמעלה למטה, מושך עליו הכוונה, מלמעלה למטה. ואם רצונו להידבק בסטרא אחא, מה זה סטרא אחא? הצד האחר, הצד של אני לעצמי בלבד. כי רצון של עצמו, ראשי תיבות רשע, סטרא אחא. וכיוון בו הוא ממשיך אותו דבר מלמעלה למטה, האדם מקבל משהו מעורר על עצמו. ואומרים שכדי להמשיך דבר מלמעלה, עיקר הדבר תלוי בדיבור, שיח, ובמעשה, וברצון להידבק. מה הבעיה עם רשע? שזה היי וביי. נכון, מים גנובים עם טקו. בסוף זה נהיה מר וממורמר. ובזה נמשך ממעלה למטה אותו הצד שנדבק בו. אתה רואה את הציניות וההתמרמרות של מי שמצד אחד מדבר על נעורים והזכויות של נעורים, ובואו נעשה מה שבא לנו ואיך שבא לנו, ללא גבול, ללא רסן, ללא הגבלה, ללא ברית, ללא מחויבות. כלומר, אף אחד, אין אף אחד למעלה שיגיד לנו מה נכון ולא נכון. הכל נכון, הכל יחסי, אין אמת. ואז זה נגמר במי אמור, חסה. חסה מתחילה רענן, פריך, מתוק, וככל שזה מתבגר, זה נהיה מר וקשה, ובסוף זה נהיה כמו סמרטוט ממר וחסר חסר תועלת. זה ככה זה עובד, זה הסטרא אחא, היי וביי. יש התלהבות נאורים, ואחרי זה זקנה של מרמור וציניות וכעס ופירוד ופיצול. כך זה נראה. והזוהר ממשיך. נדלג שוב. סעיף רי צדיק. אומר הזוהר, כשאנחנו מדברים על ביאת המשיח, איך אנחנו יודעים שהמשיח מתקרב? בואו ראה, הקדוש ברוך הוא נותן תחילה מזונות לארץ ישראל, ואחר כך לכל העולם. ונמצאים כל שאר העמים, עקום, מקבלים במסכנות, וארץ ישראל אינו כך. אלא ארץ ישראל ניזון מתחילה, אחר כך כל העולם ניזונים משיריים. עברו אלפי שנים של גלות, וארץ ישראל חזרה לעמוד כצומת מרכזית בכלכלה העולמית. יותר אפילו מאי פעם. כשאנחנו מדברים על מאות רבות של חברות ענק של טכנולוגיה, שהמחקר ופיתוח נמצא איפה? בארץ ישראל. כשאנחנו מדברים על חברות בין רב-לאומיות אדירות, קבוצת החשיבה שמתווה את הדרך של אותן חברות יושבת בישראל. כשאנחנו מגיעים למצב שישראל, משנה לשנה, תוך כדי ולמרות המלחמות וכל והחרמות והאמברגו למיניהם, והכלכלה הישראלית מזנקת משנה לשנה בקצב מדהים, וישראל הופכת להיות אחת מהכלכלות העשירות בעולם. ומשום זה כתוב, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, אלא בעשירות. בכל המילוי, תאכל בה לא במקום אחר. השפע שזמין בכל מקום, של אוכל, של כל דבר. בה יורה בקדושת הארץ, בה יורה שורה אמונה העליונה. ואנחנו גם רואים את הכוח של האמונה שהולך ומתחזק, ויחד איתו השפע. שהאמונה מחברת את השמיים ואת הארץ, והאמונה יוצרת, כמו שהזוהר אומר, שהנתיבים, הערוצים שהיו חרבים וגרמו לחורבן ולחרב מלחמות, הולכים ומתמלאים בכוח האמונה בשפע. ויותר ויותר בני אדם בעולם כולו מתחילים להתחבר לרעיון הזה שהשפע יורד לעולם מארץ ישראל, ומשם הוא משקה לכל העולם. את זה לא כל כך שומעים בכלי התקשורת הפחות רוחניים, אבל מי שיש לו עיניים, אומר אליהו נביא, מי שיש לו לב ישים את ליבו ויראה. רואים את הסימפטומים לזה כבר בהרבה מקומות. מי שיפתח את העיניים יראה את זה. באה שורה הברכה העליונה, ולא במקום אחר. לאט לאט ארץ ישראל הופכת להיות למוקד עולמי של רעיונות ומסחר, והתחדשות וחדשנות, לרמז על כל הנזכר. וזה לא נגמר פה. ותוך כדי זה ישנו תהליך. והתהליך הזה, זה התהליך, כמו שאמרנו, סעיף שין יוד א', לא ידע בשכבה ובקומה, אותה נקודה מעל הוו, שלא ידע שעתיד הקדוש ברוך הוא להקים ממנו דוד המלך ושלמה המלך וכל שאר המלכים ומלך המשיח. עוד יש לפרש ובקומה. טוב, נדלג על זה. נמשיך הלאה, שבקומה הנקודה של סוד משיח בן דוד נמצאת מעל הוו. סעיף תף מם דלת, וכאשר יבוא אלף השישי, שהוא סוד הוו, וו זה אלף השישי, אנחנו באלף השישי, שנת ה' אלפים תשפ"ו, וו, זה עמוק לאלף השישי. הוו הוא מילוי הוו שהוא זרנפין, אז הוו יקים את ההי, שיהיה נוקבה. מי זאת ההי שעולה למעלה? היום השישי. השישי. שעה חמישית מהיום השישי. השכינה, ההי, מתחילה לעלות לקראת שבת. כשעושים את החשבון הזה, אנחנו רואים ויהי ערב ויהי בוקר, כלומר האלף השישי מתחיל לפני 786 שנים, זה היה 1240. ויהי ערב זה 500 שנה, הלילה, 5500. אז הזוהר אומר בפרשת וירא, פשוט ייפתחו מעיינות החוכמה למעלה ולמטה באלף השישי. 1740, המהפכה התעשייתית, המהפכה של הקבלה, חסידות, הקבלה הספרדית, מהפכה. ייפתחו מעיינות החוכמה למעלה ולמטה. שנת 5500, התחלתו של המאה השישית, באלף השישי. אבל אז השעה החמישית, ביום השישי, אוקיי? זה אחרי 5 שעות. 5 שעות אחרי כן, 1948, למניינם תש"ח, זה 5 שעות אחרי תחילת היום השישי. ואז שוב עלייה. זה הוו שמקימה את ההי, תרתי משמע, שמתחילה לעלות כל אותו עניין של גילוי השכינה בעולם. בזמן 6 פעמים 10, אז זה גם 60 שנה. 60 שנה, והוו עולה ביות. משם הוויה שהיא חוכמה. פה יש תיאור של תהליך של 60 שנה, 66 שנים, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו אבל בעיצומו של תהליך. אומנם אין צריכים 6,000 שלמים, מפני שהחוכמה עצמה מתפרטת, גם כן לנר נחי, כשמשיג נשמה מחוכמה שצוד מספר 600 מאלף השישי. מיד התפתחו תראי שערי החוכמה, כמו שאמרנו. כלומר, אנחנו ממש בעיצומו של תהליך, וכמו שאמרנו, התהליך הזה מגלה אורות עצומים שהם שריפה לאחד, אוי, אבל מי שעוסק בחסדים ובאמונה, אשרי. וב-66 שנים, לא כתוב מאיפה, ממתי, התגלה מלך המשיח, שוב 66, שאתה אומר וו, יש פעמיים שש. התגלה מלך המשיח בארץ הגליל, והוא משיח בן יוסף, ועל כן מקום הגילוי שלו, ארץ הגליל, שהוא נחלת יוסף. וכאשר כוכב שבצד מזרח יבלע 7 כוכבים שמצד צפון, ושלהבת אש שחור תהיה תלויה ברקיע 60 ימים. ומלחמות יתעוררו בעולם על צד צפון, ושני מלכים יפלו באלו המלחמות. והתחברו כל העמים על בת יעקב, לדחותה מן העולם. למישהו יש ספק שזה מה שקורה כרגע? של אותו הזמן כתוב, ועת צרה היא ליעקב, וממנה יבשע. בקיצור, אנחנו רוצים להינצל. זה הכוח של הזמן של הסינתזה. מצד אחד, שמירה על הברית. אמונה בערכים של עשיית חסד לזולת. להיות חיובי, לחשוב טוב יהיה טוב. להיות, לעשות טוב למען הזולת, החברה, המדינה, האנושות. ומצד שני, לא לוותר על ההתלהבות, על השמחת חיים, על ההתחממות לקראת בורא עולם וההתלהבות לקראת השפע שנותן לכל אחד ואחת מאיתנו. בהצלחה לכולנו. שבוע טוב.